אוקיי, שלום לכולם. אנחנו נמצאים בדיוק סיימנו לתאר את הנבואה של ישעיהו וכיצד היא מתכתבת עם מלכות יותם ומלכות אחז. ובשיעור הקודם בעצם עסקנו בשתיקה של ישעיהו, שהסברנו אותה דווקא בהקשר של מלכות יותם, שאם ניתן את הכותרת שנתנו בשיעור הקודם, יותם זה המלך שבתקופתו הוא הצליח כמלך תם וישר לעצור את המצב, לעצור את ההידרדרות, כביכול להחזיק את המצב על כנו, אבל הוא לא הצליח לקדם את העניינים, והסימפטום הכי מובהק לזה זה ההידרדרות הדרסטית שהייתה ברגע שהוא הלך, וכפי שדיברנו על זה, האחריות הרוחנית של מנהיג היא לא רק מה קורה בתקופתו, אלא גם מה קורה אחרי שהוא מסתלק. הדוגמה המובהקת שאנחנו מכירים זה משה רבינו שפונה אל הקדוש ברוך הוא בפרשת פנחס ואומר, ויאמר משה אל השם, יפקוד השם אלוקי הרוחות, איש אל העדה אשר יצא לפניהם ויבוא לפניהם, ולא תהיה עדת ישראל כצאן אשר אין להם רועה. אחריות של מנהיג היא ליצור המשכיות, וכמובן האחריות הראשונה זה ליצור מצב של התקדמות ועליית מדרגה, וכאן אצל יותם בעצם התחושה היא שהוא החזיק את המצב על כנו. זו הסיבה שבעצם גם הנביא ישעיהו לא מדבר בתקופתו, והוא באיזשהו מקום אמרנו, הנבואה של ישעיהו שנאמרה לו בפרק ו' השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו, ואוזניו ישמעו לבבו יבין ושב ורפלו, מתקיימת בעצם בימי יותם. השתיקה הזאת של הנביא היא זאת שגם בסופו של דבר תוביל את ההידרדרות, שהיא חלק מהעונש שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל על השחיתות המוסרית שלהם שהייתה בימי עוזיהו ובימי ירובעם השני. ובעצם יותם, אפשר להגיד באיזשהו מקום, הוא אפילו חלק מהעונש. הוא לא רק המצב הזה שדברים עומדים על כנם, והביטוי לזה יהיה כאשר יותם יסתלק, איך הדברים יתדרדרו בבת אחת, וזה למדנו על תקופת אחז. תקופת אחז, כפי שקראנו בספר מלכים ובספר דברי הימים, תקופה של דרדור קשה, תקופה שפולחן המולך מגיע לירושלים, תקופה שמזבח ארמי מוקם בתוך המקדש, וגם תקופה שבסופו של דבר מגיעים עונשים קשים. תיארנו איך אחז מותקף מכל כיוון, מצפון על ידי ממלכת ישראל, ממערב על ידי הפלישתים, מדרום על ידי האדומים, וממערב על ידי הארמים שמצליחים לכבוש את כל עבר הירדן המזרחי ולהצליח להגיע עד אילת, לנמל אילת. כל התהליך הזה גורם לאחז להיות באמת לחוד מכל הכיוונים, וזאת בעקבות זה שהוא מכניס עבודה זרה בצורה ממוסדת וקיצונית מאוד לירושלים, כפי שלא היה לפניו. דווקא ההתנהגות הזאת היא באיזשהו מקום נותנת לנביא ישעיהו את ההזדמנות לפתוח את הפה ולהתחיל לדבר, אחרי 30 שנה של שתיקה שכוללת גם את השנים האחרונות של עוזיהו מאז הרעש, כמו שציינו, זה היה שלב שגם עוזיהו נכנס להקטיר את הקטורת, גם היה את אותו רעש נורא, וזה גם אותה התרחשות שיש בפרק ו' כאשר ישעיהו הנביא מקבל את ההוראה ללכת ולהשמין את לב העם ולהכביד את ליבו ולמנוע ממנו את דרכי התשובה. כל זה קורה אז, אבל בפרק ז' בישעיהו, בתקופת אחז, פתאום נפתח הסכר ופתאום הנביא ישעיהו מתחיל לדבר. ולמה הוא מתחיל לדבר? כי יש כאן איזושהי סיטואציה היסטורית יוצאת דופן, שבה ממלכת יהודה עומדת בפני צומת דרכים היסטורית. אנחנו ציינו את זה שכפי המתואר בכתובים, הוא סופג בהתחלה מממלכת ארם, אחר כך בנפרד מממלכת ישראל. ממלכת ישראל שתוקפת אותו מצפון, מנצחת אותו, מצליחה להגיע ללב ליבה של הממלכה ולקחת מהבנים של המלך ומהשרים של המלך, לשבות שבי רב מאוד. אחרי זה הם נוהגים באדיבות אחרי שהנביא מעודד אותם להחזיר את השבי בצורה מכובדת, הם מלבישים אותם, הם שחים אותם, את כל השפחות והטף שהם לוקחים, זה אחרי שהם הרגו 120 אלף איש ביום אחד, טרגדיה נוראית. אחרי כל המכה הזאת, בסופו של דבר מגיע השלב הבא, והשלב הבא הוא שמלך ארם ומלך ישראל מנסים לארגן קואליציה שתעמוד כנגד מלך אשור, תיגלת פילסר, ומלך יהודה חזאל, מלך יהודה אחז, מסרב להצטרף לקואליציה הזו. ובשלב הזה הם עולים עליו לירושלים, וכשהם עולים עליו לירושלים, אנחנו ראינו כאן בספר ישעיהו, הם מאיימים למנות את בתוך ירושלים את בן תבעל. מי זה בן תבעל הזה? חשוב שנשים לב. אז במדרשים כתוב בן תבעל, הכוונה היא שזה מכוון ל... יכול להיות למלך אחר ממלכי יהודה, יכול להיות שזה אולי חזקיהו, יכול להיות שזה מכוון למישהו אחר, אבל על פי הפשט, השם תבעל מופיע גם בספר עזרא, בפרק ד' כאחד מצרי יהודה, וגם בספר נחמיה אנחנו מוצאים אותו, זה כמובן הרבה שנים אחרי הסיפור שלנו, ויש משפחה, משפחה חשובה בעבר הירדן המזרחי, שנקראת משפחת טוביה. משפחת טוביה, זה גם מתקשר לעוד דבר שיש בעבר הירדן המזרחי, וזה אנחנו מכירים מיפתח הגלעדי. יפתח הגלעדי הוא הסתובב באזור שנקרא ארץ טוב. ארץ טוב זה באזור הגלעד בעבר הירדן המזרחי. כל הדברים האלה כנראה מצביעים על משהו מאוד מובהק, שאותו בן תבעל כנראה היה נציג של פקח בן רמליהו. פקח בן רמליהו, אני מזכיר לכם איך הוא עלה למלוכה, הוא השתמש ב-50 גלעדים, שעזרו לו להדיח את פקחיה בן מנחם, המלך הקודם מממלכת ישראל. יצא לנו כבר לעבור על התיאור הזה, איך מלכי ישראל מתחלפים הרבה בתקופה קצרה, אבל החילופים הללו קשורים למתח בין עבר הירדן המזרחי לעבר הירדן המערבי, וחילופי השלטון הם כל הזמן סוג של פינג פונג בין עבר הירדן המזרחי למערבי. ופקח בן רמליהו מגיע מעבר הירדן המזרחי. אותם אנשים, הגלעדים שעזרו לו להשתלט על המלוכה, כנראה שמתוכם הוא לוקח את אותו בן תבעל, שהוא כנראה דמות חשובה בתוך משפחת טוביה שקשורה לארץ טוב שמה, והוא מאיים למנות אותו למלך בירושלים. עכשיו, הנביא ישעיהו צריך ללוות את אחז בשלב הזה, כאשר לאחז יש כמה וכמה אופציות. יש אופציה אחת להצטרף לקואליציה כנגד אשור, האופציה הקיצונית ההפוכה היא להיכנע לאשור ולשתף איתם פעולה, והאופציה שהנביא דווקא בוחר בה היא אופציית הביניים, שהוא אומר לאחז, הישמר והישקט, נכון? הוא אומר לו, אל תנקוט צד כאן במאבק הזה, למה? כלומר, עוד מעט כל האירוע הזה הוא לא רלוונטי, הרי עוד מעט ממילא גם ממלכת ישראל וגם ממלכת ארם הולכות להיעלם מעל מפת ההיסטוריה, כאשר אשור יעלו ויגלו את כולם. ולכן הוא אומר, תנסה לברוח מהדבר הזה. הנביא ממש דוחק באחז לעשות את זה, הוא מציע לו, שאל לך אות, נכון? העמק שאלה, או הגבה למעלה, יש לך את כל האופציות, אבל אחז אומר, לא, אני לא אנסה את השם, נכון? ככה אומר, ואם אחז לא ישאל ולא אנסה את השם. זה נשמע קצת איזושהי אמירה צדיקה, כמו לא תנסו, כן, לא תנסו את השם אלוקיכם, אבל לא. אחז כאילו מבקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה שמור מרחק. שמור מרחק, אני לא רוצה שתתערב לי. ואנחנו מכירים את זה, זה קצת מצלצל לנו את הסיפור של בר כוכבא. שבר כוכבא היה אומר, כשהוא היה יוצא למלחמות, הקדוש ברוך הוא, אל תעזור לנו וגם אל תפריע לנו. אל תתערב. וכאן אחז באיזשהו מקום, כשהוא אומר, אני לא אקח את האות, והרי ישעיהו כאן, אני חושב, אחת מהדוגמאות הנדירות, שהנביא יוצא מגדרו, כדי לשכנע את בן ספרו שיקשיב לקדוש ברוך הוא, והוא יודע שמדובר כאן במלך מושחת ורשע ועובד עבודה זרה, והנביא כאן מציע לו על מגש של כסף בעצם את הסימנים הכי מובהקים שיכולים להיות, מה שהוא יבקש הוא יעשה, השם יעשה, כדי שמה? כדי לשכנע אותו לא להתערב במלחמה הזאת בין אשור לבין הקואליציה שמובילים ארם ומלכות ישראל, ואחז מסרב. על רקע מה הדבר הזה יושב? אני חושב שפה אנחנו צריכים לשים לב לדבר מעניין. הרי אנחנו דיברנו על זה שכשישעיהו בפרק ו' מקבל את הנבואה שהקדוש ברוך הוא אומר את מי ישלח, נכון? הוא אומר הנני שלחני, והוא מקבל את השליחות הנוראית הזאת, בעצם לסתום את הלבבות של עם ישראל שלא יוכלו לחזור בתשובה. הנבואה הזאת היא נבואת הסתלקות. צריך לשים לב לדבר הזה. מה הכוונה נבואת הסתלקות? זה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לישעיהו, אתה תוביל תהליך שאני מנתק מגע. וזה עובדתית זה מה שקרה, אנחנו יודעים, 30 שנה הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם עם ישראל. יש שם נביא שיכול לדבר, אבל לא, הנביא לא מדבר. וזה נקרא תהליך של הסתלקות. ואנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו בתקופה של אחז, ובתקופת יותם שקדמה לו, אנשים אומרים, הקדוש ברוך הוא כבר לא איתנו. הדבר הזה גם בא לידי ביטוי בעוד דבר מעניין. אנחנו ראינו וקראנו על זה שמלבד הפעולה שאחד עושה, שהוא מכניס את המזבח מדמשק לתוך בית המקדש, הוא עושה עוד פעולה. הוא לוקח את הכיור והוא מוריד אותו מהקנים שהוא ישב עליו, וזה נפתח ונחזור לאיפה שהיינו, במלאכים ב' בפרק ת' ז', ונסתכל בפנים. מה קורה במלאכים ב' בפרק ת' ז'? אני באמצע לדפדף פה. אני קורא בפסוק י"ז, ויקצץ המלך אחז את המסגרות המכונות, ויסר מעליהם את הכיור, ואת הים הוריד מעל הבקר הנחושת אשר תחתיה, ויתן אותו על מרצפת אבנים. מה הסיפור פה? מה הסיפור פה? למה אחז לוקח ומוריד את הכיור? עכשיו, על פי הפשט, ואנחנו צריכים לחזור כאן באמת לתיאור שמופיע אצל שלמה המלך, מדובר כאן על הים של שלמה, אותו ים שבנה שלמה המלך בהקמת בית המקדש, ושם כתוב, יש שם תיאורים ארוכים על הסיפור של הכיור, ולא ניכנס אליהם, אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, זה שהכיור הוא מקביל למרכבת השכינה. איך אני יודע? הכיור הזה שבנה שלמה, שמעליו היה את הים של שלמה, שזה אותו אגן מים, שממנו באמת רחצו הכהנים את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל הקודש, היה לו ארבע חיות שפנו לארבע רוחות השמיים שנשאו את האגן עליהם. החיות הללו נקראו בשם קרובים, גם בכיור של שלמה. מתחתיהן היה אופנים. איך אני יודע שהיה אופנים? כתוב שמה, במלאכים א' בפרק ז', כתוב כך, ויעץ את הים מוצק 10 באמה משפתו עד שפתו, וסביב 5 באמה קומתו וכולי, ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה, ידותם וגביהם וחישוקיהם וחישוריהם, הכל מוצק. זה תיאור של הכיור. התיאור הזה גם מדבר, כתוב שמה על הכיור, שעומד על 12 בקר, 3 פונים צפונה, 3 פונים ימה, 3 פונים נגבה, 3 פונים מזרחה, והיה מעליהם. יש שם גם, כמובן אמרנו, את האופנים ואת המכונות והכל. אנחנו רואים שם שהכיור הוא מקבילה למרכבת השכינה, כפי שהיא מופיעה ביחזקאל בפרק א'. כל המוטיבים הללו חוזרים גם בכיור וגם במעשה מרכבה של יחזקאל. ועתה עסקנו במעשה מרכבה של ישעיהו, אנחנו עוברים עכשיו למעשה המרכבה של יחזקאל. מה אני למד מזה? אני למד מזה שהכיור בנוכחותו בפתח ההיכל ביטאו את הנוכחות של השכינה. מי שעוקב בספר יחזקאל ויצא לנו לדבר על זה בשיעור לתשעה באב, זה שתהליך הסתלקות השכינה מהמקדש, יחזקאל מלווה אותו דרך ספר יחזקאל במופעים של המרכבה, שהיא בהתחלה נמצאת בפנים, היא הולכת לאט לאט ומתרחקת, היא עומדת על פתח ההיכל, אחר כך פתח הר הבית, היא עולה להר הזיתים, והיא הולכת ומתרוממת ומתרחקת, וזה הביטוי לחורבן. הביטוי לחורבן הוא המראות הנבואה של יחזקאל, איך מרכבת השכינה מתרחקת לאט לאט מן המקדש. וכאן, כאשר אחז הולך ומקצץ את הכיור ומניח אותו על הרצפה, זה חלק מהביטוי לתפיסה שלו של עזב אלוקים את הארץ. הקדוש ברוך הוא כבר לא נמצא איתנו. השתיקה של ישעיהו וגם ההסרה של המכונות, וגם כמובן זה מספר לנו את כל הסיפור של הכניסה המסיבית של עבודה זרה למקדש ולסביבתו. גם עבודת המולך של אחז הייתה בגי בן הינום שהייתה בסמיכות לירושלים. כל הדבר הזה מספר לנו את התפיסה של אחז, אני לא מתעסק עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, אין לנו עסק איתו. והוא מתמיד בתפיסה הזאת בצורה קיצונית, גם מול הבקשה של הנביא. והתגובה של הנביא היא תגובה קשה. כי בעצם בשלב הבא אנחנו נראה נבואות קשות של ישעיהו שלא נקרא אותם כעת, שבהם הוא מתאר את המפלה הקשה באמת שהולכת להיות גם לממלכת יהודה בעקבות הדבר הזה, וגם את זה שבסופו של דבר אחז יודח, ומי יקום במקומו? יקום במקומו אותו בן רצוי, שזה, איך הוא קורא לו? שר שלום, בן יולד לנו, בתהיה משרה על שכמו. יש לו תיאור שלם על הילד שיוולד ויחליף את אחד. אני ככה מצטט מהזיכרון, אבל אפשר לראות בפנים, זה נראה לי נמצא בישעיהו בפרק ח' או ט', כאשר ישעיהו משלים את הנבואה שלו שעוסקת בתקופה ההיא באחד, אז הוא גם נותן את ההודעה שם. אתם יודעים מה? אני ברשותכם אקרא גם קצת מפרק ח' בישעיהו, כדי שייתן לנו עוד קצת מהפרספקטיבה הזו, מה הולך לקרות כאן. אני מדלג קצת על הנבואות הזעם שיהיו כאן אחרי שאשור באמת יעלו על הארץ, ויאמר השם אליי, ואני אומר לכם, זה מדבר על אותה תקופה, לכן אני ממשיך לקרוא את זה. ויאמר השם אליי, קח לך גיליון גדול, וכתוב עליו בחרת אנוש, למהר שלל חש בז. מהר שלל חש בז, זה אחד מהילדים של ישעיהו. ישעיהו היה לו כמה ילדים, היה לו את שר ישור, והיה לו ילד שנקרא מהר שלל חש בז. למה? זה אומר שבאופן מהיר, עוד מעט יבוזו, יבואו ויהיה כאן ביזה גדולה בארץ. אני מזכיר לכם, נביא מעביר מסרים לא רק בפה, אלא נביא באיזשהו מקום תורם את גופתו לנבואה. וישעיהו, חלק מהפעולות שלו, זה גם הילדים שלו והשמות שלהם, הם נתרמים לתוך מהלך העברת המסרים הנבואיים, וגם כאן, אז הוא ממשיך ככה, והעיד על ידים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו. מי זה אוריה הכהן וזכריהו בן יברכיהו? את אוריה אנחנו מכירים, מאיפה? מהסיפור של אחז, כשאחז בונה את המזבח, למי הוא שולח את תבנית המזבח? המזבח של אלוהי דמשק? הוא שלח אותו לאוריה הכהן. אותו אוריה הכהן ששימש כידו הארוכה של אחז כדי לבנות את המזבח בתוך בית השם, פה שימו לב שהוא שתף פעולה עם ישעיהו. זה מספר לנו משהו מעניין על הדמות הזאת של אוריה הכהן. אוריה הכהן הוא באיזשהו מקום איש הביניים. הוא איש הביניים, בוא נראה. והעיד לי עדים נאמנים, ככה קורא לו ישעיהו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איזה עד נאמן בונה מזבח לעבודה זרה בתוך בית המקדש? אבל כנראה שאוריה ראה את תפקידו כמישהו שיכול לנסות לשנות ולתקן מבפנים. נעיד על עדים נאמנים את אוריה הכהן וזכריהו בן יברכיהו. אגב, אני מפניע אתכם לסיומת של מסכת מכות שעוסקת בפסוק הזה. שמה רבי עקיבא, כשהוא רואה את בית קודשי הקודשים ששואלים מהלכים בו, אז כולם בוכים ורבי עקיבא צוחק. שואלים אותו, למה אתה צוחק? שואלים אותו למה אתה, הוא עונה להם, למה אתם בוכים? אז הוא אמר להם, אני צוחק בגלל הפסוק הזה. למה? כי רבי עקיבא מפרש את הפסוק הזה שלכאורה אין קשר היסטורי בין אוריה הכהן לבין זכריה ובין יברכיהו שהיה בבית שני, ואז אומר שם, אומרת שם הגמרא במדרש, אמר רבי עקיבא, כשם שהתקיימה נבואתו של זה, כך התקיימה נבואתו של זה. הדבר הזה הוא מדרש, לפי הפשט אנחנו צריכים להתייחס כאן לפסוקים, שניהם היו באותה תקופה, בתקופה הזאת, אוקיי? אין מקרא יוצא מדי פשוטו. ואז ממשיך הפסוק ואומר, ויקרב אל הנביאה, בתהר ותלת בן, ויאמר השם אליי, קרא שמו, מהר, שלל, חש, בז. זה השם של הילד. כי בטרם ידע הנער קרוא, אבי ואימי, יישא את חיל דמשק ואת שלל שומרון לפני מלך אשור. אוקיי? ואז מה קורה באמת? זה מה שאומר כמה מהר הולך להגיע הפורענות הזאת. אוקיי? עכשיו, הדבר הזה לא סותר למה שנאמר קודם, שבעוד 65 שנה יחת אפרים מעם. הרי בפרק הקודם קראנו, כה אמר השם אלוקים, לא תקום ולא תהיה, כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין, ובעוד 65 שנה יחת אפרים מעם. אז מתי זה הולך לקרות? עוד 65 שנה, או מהר אחרי שהנביא יוליד ילד, ובטרם הילד הזה יספיק להגיד אבי ואימי הם יגלו. התשובה היא, כמו שהמפרשים אומרים, כשכתוב שבעוד 65 שנה יחת אפרים מעם, זה ציטוט של נבואה עתיקה. חז"ל אומרים זה נבואת עמוס. נבואת אמות היא נבואה עתיקה שנאמרה בעוד 65 שנה יחת אפרים מעם. עכשיו אומר להם ישעיהו, עכשיו זה הולך לקרות. אני מצטט לכם את הנבואה שנאמרה פעם, הנה עכשיו זה הולך וקורה. אוקיי? עכשיו, אני ממשיך לדלג, כי אני מחפש פה, הנה. בסוף, בפרק ת' יש איזושהי נבואה, פתאום נבואה שהרבה יותר אופטימית בישעיהו. העם הולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ על מוות אור נגע עליהם. הרבית הגוי לא יגדלת השמחה, סמכו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו בחלקם שלל. כי את עול סובלו ואת מטה שכמו שבט הנוגס בו, החיטות כיום מדיין, כי כל, ואני ממשיך, אני אדלק כאן על המילים ולא ניכנס אליהם, כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ, אל גיבור, אביעד, שר שלום, למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם, קינת השם צבקות תעשה זאת. מה הנבואה הזאת שישעיהו מנבא? זה הנבואה על חזקיהו, הבן של אחז שיחליף אותו, והוא כבר באמת יש עליו שבחים מאוד גדולים, פלא יועץ, אל גיבור, אביעד, שר שלום, הוא יהיה יושב על כיסא דוד, הוא ימלוך מתוך משפט וצדקה, אז זה באמת נבואת הנחמה, מה יהיה אחרי ימי אחז. עכשיו אני רוצה לחזור איתכם טיפה אחורה, טיפה, קצת להשלים את התמונה של הפעולות שאחז עושה, בתוך בית המקדש ומסביב לירושלים. אז אני, ויש כאן כמה שאלות שאנחנו נשארנו אותן פתוחות, שאני רוצה להתייחס אליהן לפני שנוכל להמשיך הלאה. השאלה הראשונה שרציתי להתייחס אליה זה הסיפור של עבודת המולך, שמביא אחז לירושלים. מהו העניין הזה של עבודת המולך שהוא מביא, ומה העניין של גיא בן הינום, שזה המקום שבו הדבר הזה קורה, הסיפור הזה של עבודת המולך. יש עוד שאלה שאנחנו הבטחנו להתייחס אליה, זה מה פתאום המזבח שאחז בונה ירושלים, זה מזבח של הארמים. הרי הארמים הם המפסידים בסיפור הזה. וכשהארמים הם המפסידים בסיפור הזה, לכאורה, הוא אמור לתת את המזבח של האשורים, לא של הארמים, וזה דבר קצת מוזר. אז אני הייתי רוצה אולי להתחיל מהסיפור של המולך, יש כאן, אני חושב, סיפור מרתק. כשאנחנו רואים בפרשה של המולך בתוך המקרא, אז כתוב שם דבר, כתוב שם משהו מאוד מעניין, זה במקרא בפרק ח'. וידבר השם אל משה לאמור, ואל בני ישראל תאמר, איש איש מבני ישראל, ומנגר הגר בישראל אשר ייתן מזרעו למולך, מות יומת, עם הארץ ירגמו באבן. ואני אתן את פניי באיש ההוא, והכרתי אותו מקרב עמו, כי מזרעו נתן למולך, למען תמה את מקדשי ולחלל את שם קודשי. ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתיתו מזרעו למולך לבלתי עמית אותו, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו, והכרתי אותו ואת כל הזונים אחריו לזנות אחרי המולך מקרב עמם. הפרשה הזאת היא מוזרה. היא מוזרה בכמה רמות. קודם כל, למה קודם כל, מי זה אותם אנשי עם הארץ? אנחנו רגילים היום להשתמש בעם הארץ בביטוי למי שאינו תלמיד חכם, כן? אבל כאן כתוב אנשי עם הארץ. ולמה שהם יעלימו את עיניהם? ולמה עבודת המולך נתפסת כמשהו שהוא מטמא את מקדשי ומחלל את שם קודשי? ולמה דווקא בנוגע לעבודת המולך ולא בנוגע לשום עבודה זרה אחרת לא נאמרת אותה הווה אמינא שאנשים יעלימו את עיניהם מהדברים הללו? כן? אני חושב שהסיפור פה שבמעביר למולך, כן, יש כאן איזושהי נקודה, ואני חושב שזה גם חוזר על עצמו עוד פעם בפרשת ניצבים, כן? כתוב שם הרגע, גם שם, כי אתם ידעתם את אשר ישמנו בעץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מאים השם אלוקינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש, הורה, ראש ולענה. והיה בשומו את דברי העלה הזאת, והתברך מלבבו למור, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך למען שפות ערבה את הצמאה. לא יובה השם סלוח לו, כי אז ישן אף השם מקינתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחה השם את שמו מתחת השמיים, והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית וכו'. גם כאן לא כתוב בפירוש שזה עבודת המולך, אבל יש כאן איזשהו איש מאוד מלא בגאווה, שחושב שהוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, ולהסתתר, והדברים האלה לא יגיעו אליו, כן? זה בשתי המקרים זה חוזר על עצמו. וליבי אומר לי שגם הדבר הזה מדבר על המולך, אין לי לזה הוכחה ברורה, אבל אני חושב כי זה שתי המקומות היחידים שאני רואה בצורה מובהקת את הניסיון של התורה לדבר על בן אדם שחושב שיוכל להתחמק. שיוכל להתחמק, כן? אז הסיפור של עם הארץ זה כמו שמופיע אצל אברהם אבינו, וישתחו אברהם בפני עם הארץ. מי זה עם הארץ? החשובים שבהם. החשובים שבהם. וכנראה אגב, כשחזל משתמשים בביטוי עם הארץ כביטוי המזולזל, יש שם כנראה איזשהו ביקורת על ההנהגה. כשחזל תובעים את הביטוי עם הארץ, הם אומרים, יש את ההנהגה הפוליטית שאיננה מונהגת על ידי תלמידי חכמים. אז זה הפך באיזשהו מקום לביטוי של זלזול וגנאי עם הארץ. מה זה עם הארץ? פוליטיקאי. אין מאחר. זה הכוונה עם הארץ, כי הרי אנחנו יודעים שמחר לא מקשיב לרבנים, הולך נגד דעת הרבנים, הרבה פעמים דעת בליבת עם הפך דעת תורה, זה כנראה אותו הקשר שבהם חזל לוקחים את זה, אבל במקרא עם הארץ זה ביטוי לחשובים שבהם. ואם כן אנחנו רואים שהחשובים שבארץ, עם הארץ, הכוונה היא האלה ששייכת להם הארץ, הם בעלי האדמות, כן, והאחוזות, זה שכבת העילית, והם אלה שיכולים, צריכים לקחת אחריות על העבלות ועל הדברים, אבל את מי הם יגבו? הם יגבו את האיש החזק שהם מפחדים להתעסק איתו. מי זה האיש הזה? זה המלך, זה המנהיג. למה? כי עבודת המולך הייתה עבודה של האליטות. היא הייתה עבודה שנועדה לאנשים הבכירים. מי הבן אדם הקודם במקרא שאנחנו ראינו שעשה עבודת מולך בעצם? זה היה מישה, מלך מואב. שהוא הקריב את בנו מעל החומה כאשר היה מצור של הקואליציה של המלכים של מלכי יהודה ישראל ואדום כנגד מואב, נכון? זו הייתה פעולה שנתפסה של המנהיג שמקריב את בנו למען מה? למען התוצאה הצבאית או למען הדברים הללו, אוקיי? ולכן יש כאן דגש מאוד גדול במקרא על הדברים הללו, על אותו איש חשוב שחושב שיוכל להתחמק, כי הוא ינצל את הסיפור הזה של עבודת המולך. וכאן צריך לשים לב גם למיקום של הדברים הללו. כי אם אנחנו לוקחים את אברהם אבינו, אברהם אבינו בעצם כל הסיפור העקדה הוא סיפור אנטיתזה לעבודת המולך. הסיפור של העקדה הוא סיפור שבו בעצם אברהם אבינו עומד בניסיון שהקדוש ברוך הוא אומר לו, נכון? על בנו יחידו להקריב אותו, קח את בנך יחידך אשר אהבת ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך, מהו ההר הזה? הר המוריה. ושם הקדוש ברוך הוא מבסס את זה דרך העקדה שהעבודה לאלוקי ישראל היא עבודה דרך החיים, היא לא עבודה דרך המוות, נכון? השיא של העקדה זה אל תשלח ידך לנער ואל תעץ לו מאומה, כי המסר שרוצים להעביר בעקדה זה שהקדוש ברוך הוא חפץ בחיים. הוא רוצה שאנשים יחיו על קידוש השם ולא ימותו על קידוש השם. וזה האנטיתזה הגדולה ביותר שיש לעבודת המולך, וזה קורה איפה? בהר המוריה, נכון? עכשיו, גיא בן הינום, לא סתם חז"ל אומרים זה פתחו של גיהנום. כי אם רוצים לראות מצד אחד את המקדש ואת הר המוריה, ומצד שני את הגיא, שזה המקום הנמוך בן הינום, שם זה עבודת החיים לעומת עבודת המוות. זו עבודת המוות, לכן חז"ל אמרו שגיא בן הינום זה פתחו של גיהנום. הרי בית המקדש, גם אנחנו יודעים, זה גן עדן, שבמרכז שלו מה נמצא? עץ החיים והקרובים. הקרובים יצא לנו לדבר עליהם כאן בתחילת השיעור גם, שהמרכבה של הכיור שעליה עמד הים של שלמה, שגם היא אותה מרכבה ששוכנת במקדש, שעליה מדבר יחזקאל, הביטוי של הקדוש ברוך הוא שמסתלק מהמקדש בנבואת יחזקאל, זה המרכבה שניסית על כפי הקרובים, אוקיי? אותם הקרובים השומרים על הגן עדן, על עץ החיים, הביטוי של בית המקדש, זה מקום שורש החיים. לעומת זאת, גיא בן הינום זה המקום של שורש המוות. זה המקום שבו אחת ממסד את פולחן המולך, אותו פולחן שבו אנשים הולכים ובעצם הם מייצרים, ואגב, זה חלק מהכתרוג גם בזמנו, שקראנו ולמדנו על מלך מואב, שהוא מקריב את בנו, כן? למען האלוהים, זה כאילו ההקרבה האולטימטיבית, וזה גם יוצר בסופו של דבר דרוג אדיר על עם ישראל. אגב, יאשיהו המלך, וזה מה שמופיע במלכים, מלכים ב' בפרק כ"ג, כתוב שאחת הפעולות שהוא עושה, כתוב ותימא את התופת אשר בגיא בן הינום לבלתי להעביר איש את בנו ואת ביתו באש למולך, כן? גם ירמיהו מדבר על זה. ירמיהו מדבר על זה בפרק י"ט, פסוק ד', יען אשר עזבוני ומלאו את המקום הזה דם נקיים ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש עולות לבעל אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי, כן? והדבר הזה גם בא לידי ביטוי בעוד נבואות מאוד דרסטיות על הנושא הזה. כאשר הנביא מיכה מדבר על זה באחת ההפטרות הידועות. במה הקדם השם יקף לאלוקי מרום? האקדמנו בעולות, בעגלים בני שנה? האתן בחורי, פשעי, פרי בטני, חטאת נפשי? כן? האם הבחור שלי אני אקריב אותו למען הקדוש ברוך הוא? לא. ומה התשובה שמיכה אומר? הוא אומר לא, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך. עשות משפט, לאהבת חסד, ועצני הלכת עם אלוקיך. מה זה הדברים הללו? זה פעולות של חיים. הקדוש ברוך הוא אומר לנו איך לחיות. הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו איך למות. והסיפור של קורבנות, כל הסיפור של קורבנות, יושב על התפיסה המוקדמת הזאת, שנמצאת אצל הרבה גם תרבויות, היה אצל, גם אנחנו יודעים, אצל האינקה ועוד מקומות, הנכונות הטוטלית הזאת היא להקריב את הדבר שהכי יקר לך לאל, זה דבר שהתורה נלחמת בו, והקורבנות אנחנו יודעים זה כאילו פדיון לנפש האדם, זה המושג של פדיון נפש, נכון? זה המושג אגב גם של פדיון בכור, פדיון בכור, בכור בניך תפדה, כי היה איזושהי תפיסה תרבותית שהייתה מפותחת והייתה קיימת, שאנשים מקריבים את ביניהם, את בכורם, למען האל. והדברים הללו זה דברים שהתורה שוללת אותם מכל וכל, וזה הסיפור כאן של הכניסה של המולך של אחז, שאם תחשבו על זה, חלק מכל התיאוריה של אחז שהקדוש ברוך הוא עזב את הארץ, בעצם אחז מעביר את מרכז הפולחן שלו מבית המקדש, ממרכז החיים, לגיהנום. לגיהנום, זה בעצם המשמעות של אחז. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא יסתלק מהארץ, אני מתחיל להתעסק עם אלי השעון. אני מתחיל להתעסק עם המוות. אני פונה לדרך הכי הפוכה וקיצונית, וזה משהו שמאוד מאפיין את אחז בסירוב הגס שלו לקבל אותות מאלוהים, כן? כי מבחינתו בית המקדש הוא כבר לא רלוונטי, אפשר להכניס אליו מזבחות של ארם, ואפשר בצד השני ללכת ולהקים מרכז פולחן גדול שישרוד כמה וכמה דורות עד יאשיהו, כן, של המולך בירושלים. הדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו זה הסיפור של מזבח ארם שהוקם בתוך המקדש. שזה כמו שאמרנו יוצר לנו איזשהו קושי, מה פתאום עושים את הדבר הזה, אוקיי? אז יש מן המפרשים שאומרים שהמטרה היא, היה איזשהו נושא של כבוד, לתת כבוד לאל המפסיד. אנחנו יודעים שבתפיסה המקראית, כמו שכתוב בכל אלוהי מצרים ועשה שפטים, כשיש מלחמה בין עמים, זה מלחמה גם בין האלים שלהם. וכשעם אחד מנצח, זה קידוש והעצמת הכוחות של האל שלו, כן? ובאיזשהו מקום אומר אחד, אני הצלחתי להביס את אלוהי דמשק, אז אני נותן להם גם איזשהו מקום של כבוד אצלי, במקדש אצלנו. הדבר הזה אגב, הוא קצת רפרנס למשהו שקרה עם יהוא, נכון? אנחנו יודעים שיהוא מצליח להביס את, סליחה, אצל אחאב, שהוא מצליח לנצח את ארם, והוא מציל את המלך שלהם, נכון? הקדוש ברוך הוא כועס עליו מאוד, הוא אומר לו, יען שילחת איש חרמי, כן? אז יש איזשהו קודים של כבוד שאנחנו מכירים אותם גם במלחמות, אחרי שאתה מנצח את הצד השני, אתה נותן איזשהו כבוד למנהיג שלו, למלך שלו, וכאן יש כאלה שמפרשים שיש כאן איזשהו כבוד שאתה נותן לאל שהפסיד, יש כאלה שאומרים שזה גם הסיפור של הצבת ארון השם בבית דגון, כאשר הפלישתים מצליחים לנצח את עם ישראל בימי אלי, נכון, בקו הראשון מול פלישתים בספר שמואל, שנשבע ארון השם, לוקחים את ארון השם ומציבים אותו אצל דגון. חלק מהסיפור הזה של הפלישתים זה כאילו אנחנו שמים אצלנו את, ונותנים כבוד אפילו, לאלוהים של המתחרה שניצחנו אותו. אוקיי? אבל יש משהו אחר. המלבים, המלבים אומר פירוש אחר. המלבים אומר שבאמת, התפיסה של אחז הייתה שמי שבאמת היכה אותו, וזו הסיבה שהוא הפסיד לארמים, אנחנו יודעים שהמלחמה הראשונה שלו הייתה מול ארם לבד, עוד לפני הקואליציה, הוא הפסיד למלך ארם. וכשהוא הפסיד למלך ארם, הוא הפסיד גם לאלוהי ארם. אומר המלבין שמלך אשור הלך ועבד בעצמו את אלוהי ארם, ולכן הוא ניצח. אז אמר לעצמו אחז, תשמע, יש כאן אלוהים שעזר גם לארמים לנצח אותי, ועזר גם לאשורים לנצח, מדובר כאן באלוהים כנראה חזקים מאוד, ואני הולך ועושה את התבנית שלהם, אבל זה לא כתוב. יוסף בן מתתיהו, אגב, בקדמוניות היהודים, כותב שאחז הקים מזבח אשורי. מזבח אשורי, אוקיי? בכלל לא זה. אני חושב שיש כאן אולי נקודה שקצת קשורה בכלל לפער שיש בין עבודה זרה לבין עבודת השם, וזה חוזר על עצמו בהרבה מקומות. עבודה זרה ביסודה יש בה משהו פלורליסטי. פלורליסטי במובן הגרוע של העניין, לא מה שאנחנו היום מדברים. זאת אומרת, המונותאיזם מדבר על אמונה באל אחד. עבודה זרה בהגדרה מדברת על הביזור של הסמכויות האלוקיות. היא אומרת שיש כמה וכמה אלים, יש אל שאחראי על זה ויש אל שאחראי על זה. ולכן הרבה פעמים אנחנו רואים שכשעבודה זרה נכנסת, היא לא נכנסת בפורמט יחיד. היא נכנסת בפורמט של שילוב של כל מיני דברים. גם פה אנחנו רואים את זה, כאשר הנביא, כאשר מדברים על אחז, על העבודה זרה שהוא מכניס לירושלים, יש כאן רשימה של אלים שהוא מדבר איתם. אגב, אפילו עבודת המולך הוא משתמש בה בשביל הבעל, ככה קראנו עכשיו אצל הנביא ירמיהו, נכון? עכשיו, המולך ביסודו הוא אל עמוני, זה מלקום. מלקום הוא אלוהי עמון, אוקיי? ואנחנו רואים כאן שילובים. יש כאן שילובים באיזשהו מקום, העבודה זרה בהקשרים האלה היא מאוד מאוד גמישה. אנחנו מוכנים, ברגע שאין לנו אמונה באל אחד, ואנחנו פונים לדמוקרטיזציה של האל, אז אפשר ליצור גם שילובים, אפשר גם להביא מכל המינים והסוגים, וזה, כמו שאומרים, זה קצת גם לראות באפלה. משהו אחד אולי יתפוס בסוף. ולכן אני חושב שחלק מהאסטרטגיה, או מהתיאולוגיה, אפשר להגיד, זה לא אסטרטגיה, האסטרטגיה של אחד היא הקדוש ברוך הוא לא נמצא כאן, הוא עזב את הארץ, עד עכשיו, בלגן, כולם מוזמנים להיכנס, כולם יכולים ללכת ולהיכנס, ולא מן הנמנע, וזה דבר שהוא נוכח הרבה פעמים בעבודה זרה, שהעבודה זרה מבוססת בעצמה גם על תפיסה שמעל כל האלים שמתעסקים איתם, יש אל אחד. הרי גם היום אם נדבר עם נוצרים, הוויכוח שלו עם נוצרים זה לא אם יש אל אחד או לא, השאלה היא מה קורה בדרג הבא. הנוצרים מאמינים בשיתוף, מאמינים בשילוש, מאמינים בכל הסיפורים האלה, באינקרניישן, בהתגשמות וכל הדברים הללו, נכון? אבל גם העבודה זרה במהות שלה מאמינה שיש איזשהו כוח מאחד גדול שנמצא מאחורי הדברים. אלא מה? גם הרמב״ם כותב את זה בהקדמה להלכות עבודה זרה. אנחנו מעדיפים להתעסק עם האדמיניסטרציה ולא עם המנהל העליון. למה אנחנו מעדיפים להתעסק עם האדמיניסטרציה? זה פחות מחייב אותנו גם. כי אנחנו יודעים להסתדר פוליטית. אנחנו רוצים גשם, אנחנו נדבר עם אל הגשם. אם אנחנו רוצים עכשיו שהתבואה תגדל, או שיהיה ילדים, זה אל הפריון, אנחנו יודעים לפצל את האזורים ואת הסמכויות שאנחנו עובדים איתם. ואני תמיד אומר, הדבר הכי חשוב, לאלים של עבודה זרה אין דרישות מוסריות מהאדם. הדרישה היחידה שלהם זה שתרצה אותם. וזה אגב אחד מההבדלים הגדולים שאנחנו עכשיו מתעסקים בו בפער בין עבודת מולך לעבודת השם. מה זה עבודת מולך? עבודת מולך זה האל המטורף שדורש שתרצה אותו. וככל שהזעם של הילד הוא יותר גדול, אתה צריך לרצות אותו בווליום הרבה יותר גבוה. מה הווליום הכי גבוה שאתה יכול לתת לרצות את האל? לתת לו קורבנות אדם, לתת לו את הילדים שלך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנרצה אותו. הוא רוצה שיהיה מערכת יחסים טובה ובריאה איתו שמבוססת על מה? על ההתנהגות שלו. הרי הבסיס והפער הגדול בין עבודה זרה לבין עבודת השם, שבעבודה זרה מה קובע את העתיד שלך? העתיד שלך נקבע על ידי זעם האלים. זעם האלים הוא דטרמיניסטי. מי יש גישה כדי לדעת על מה האלים זועמים ומה הם מתכננים לעשות? המחשפים, המעוננים, הקוסמים, האובות, העידונים, כל הדברים שהתורה אומרת לנו, אל תתאמו בכל אלה, כי הגויים אשר היו לפניכם נטמעו, והארץ הקיעה אותם בגלל זה. למה? כי זה הולך ביחד. כל המחשפים והקוסמים הם צמודים לעבודה זרה, כי עבודה זרה, התפיסה שלה היא, יש עתיד דטרמיניסטי שהוא נקבע על ידי זעם האלים, יש אנשים, קוסמים ומחשפים שיודעים להציץ לעתיד ולהגיד לכם מה יקרה, והם יודעים גם לספר לכם איך לרצות את האלים. התפיסה היהודית אומרת לא ככה, מה שיכתיב את העתיד שלך זה ההתנהגות שלך. כמו שאומר מיכה הנביא, מיכה הנביא כמו שהוא אמר זה בצורה מאוד ברורה, אגב, וזו הסיבה שהנבואה, ההפטרה הזאת היא ההפטרה של פרשת בלק, כנגד בלעם, הקוסם, המחשב, כן? ההפטרה שבאה שם, זה ההפטרה של מיכה שאומר, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, עשות משפט, ואהבת חסד, ועצני הלכת עם השם אלוקיך. התפקיד של הנביא הישראלי, הנביא של ישראל, הוא לא לספר לך, הוקוס פוקוס, אני יודע מה יקרה בעתיד. לא. הנביא יודע להגיד לך, אם תמשיך להתנהג כמו שאתה מתנהג ככה, העתיד ייראה נורא. אבל אם תשנה את דרכיך ותתנהג בסדר, העתיד ייראה טוב. למה אני יכול לדרוש ממך את ההתנהגות המוסרית? כי אני מדבר בשם אל אחד, והאל אחד הזה הוא אותו אל שכבר אי אפשר לעבוד עליו. אי אפשר להגיד לו, לרצות אותו, לתת לאל הגשם את הקורבן, ולרצות אותו ולצפות שאל הגשם יתגמל אותי ללא קשר להתנהגות שלי. לא, אל אחד הוא מי שמנהל את הכל. וכשהוא רואה את הכל בסקירה אחת, הוא לא ייתן לך כלום אם אתה לא מתנהג בצורה מוסרית. וזה הסיפור הגדול של מוסר הנביאים, שישעיהו בעצמו מתחיל עם זה, נכון? של מה, שהקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, נכון? הקדוש ברוך הוא לא מעוניין לא באלים ולא בפרים ולא בשום דבר כזה, נכון? הוא רוצה לראות איך האדם משנה את התנהגותו. ההתנהגות שלך היא זאת שתקבע את העתיד שלך. וגם כאן, כשאנחנו חוזרים לדבר על אחז, הפער בין כל העבודות זרות האלה שנמצאות על ידי אחז, והניסיון להבין מה הולך לקרות, והנביא כאן פוגש את אחז בצומת דרכים שבה הנביא יוצא משתיקה של 30 שנה כדי להתערב לאחז ולהגיד לו מה הולך לקרות פה, כי יש כאן התנהגויות שתעשה היום שיכתיבו לך את העתיד, אחז לא רוצה לשמוע את זה, כי זו לא השפה שאחז מדבר בה. אחז לא מדבר בשפה המונותאיסטית שדורשת ממך התנהגות מוסרית שתכתיב את העתיד שלך, לא ולא. אחד מדבר שפה של עבודה זרה, שפה שבה הוא אומר הקדוש ברוך הוא עזב את הארץ, אני רוצה להתעסק עם דרג המשרתים, לא עם דרג המנהלים, שזה הקדוש ברוך הוא, ועם דרג המשרתים אני ארצה את המולך, אני ארצה את הבעל, אני ארצה עבודות זרות כאלה ואחרות, וכשאני ארצה אותם, אני אצליח לקבוע לעצמי את העתיד, ולכן הוא לא בוחל בשום אמצעים, הוא גם יעבוד את המולך, והוא גם ישים את המזבח של ארם בתוך המקדש, והוא גם יעבוד את הבעלים, את כל העבודות זרות הוא ינסה, כי הוא חי בתוך איזושהי אפלה שבה הוא צריך לרצות כל מיני כוחות עליוניים כדי לקבוע לעצמו את העתיד. בעזרת השם, בשיעור הבא, אחרי שסיימנו כאן את התקופה של יותם ושל אחז, אנחנו נחזור לפרק י"ז י"ח כדי ללמוד על חורבן מלכות ישראל והתוצאות שמגיעות אחריה, ואז אנחנו אחר כך נוכל להמשיך לדור הבא, שזה כבר מלכות חזקיהו מלך יהודה. תודה רבה.